לשבח לדון הכל.
אנחנו נמשיך היום בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו בפרק ו'. נראה לי שיש לך שאלה. כן. מה אתה מתכוון? זה ככה נראה, כן. ככה זה נשמע. רק זה לא השבחת גזע, זה השבחת ערכים. כן? זה לא משהו גנטי, זה משהו ערכי. או? זה מה שנשמע כאן, וזה מה שקטסטרופלי. זאת אומרת, אנחנו רואים במשנה במסכת אבות, נאמר ככה. 10 דורות מאדם ועד נוח להודיע כמה ערך אפיים לפניו. איזה ערך אפיים? שכל הדורות היו מכיסים לפניו עד שהביא עליהם מהמבול. ערך אפיים. אחר כך, 10 דורות, מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שהיו כל הדורות מכיסים עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. זה כבר עידון. כלומר, ההנהגה של הדורות הראשונים היא קשה. ככל שהעולם מתקדם, יש עידון של ההנהגה הזאת. בסדר? עכשיו, סתם שאלה. בא אברהם ונטל שכר כולם. של מי? של כל ה-20 דורות של רשעים? אין להם שכר אם הם היו רשעים. אז איזה שכר הוא נטל? מובן את השאלה שלי? התשובה היא פשוטה. אם 20 דורות של רשעים הולידו אברהם אחד, סימן שהם לא היו כל כך רשעים. אז רטרואקטיבית, בזכות אברהם, יש להם שכר. אז והוא נוטל את השכר של כולם. בסדר? כנראה. ובכן, בואו נראה שוב, כן בבקשה. אני עוד לא יודע, כשאני אקרא אני אדע, כן? מה? נכון. נכון. נכון, אז כשאנחנו נלמד את זה אנחנו נדע. כן?
מאוד בולט בעשרה דורות האלה, שיש סיכום כזה, אחרי שומרית, בסיכום כזה של...
נכון. אתה שואל ככה, שכשאנחנו לומדים על הדורות של פרק ה', כן? כמה זמן הוא חי עד שהוא הוליד, כמה זמן הוא חי אחרי שהוא הוליד, ואחר כך עושים את הסך הכל. ואתה שואל מה המשמעות של הסך הכל. עכשיו, אפשר להשוות את זה למה שכתוב בפרק י' א', נכון? מה יש בפרק י' א'? יש דורות, גם כן, שם אומרים כמה הוא חי עד שהוליד, וכמה חי אחרי שהוליד, ושם לא כתוב סיכום. ושם לא כתוב סיכום. אתה אומר זה נורמטיבי, כן? אז כשנגיע לשם, נצטרך לעשות השוואה בין פרק י' א' לפרק ה', ולראות מדוע פה זה כתוב ושם לא כתוב. אז כשנגיע לפרק י' א', אולי עוד היום. אז תגיד לי, בסדר? תזכיר לי.
אמרנו שקל להיות עשיר.
אמרנו שקל להיות עשיר, זה נכון.
אנחנו רואים שהרבה ניסו ולא הצליחו.
הרבה מאלה שניסו להיות עשירים ולא הצליחו, זה בגלל שהם רצו עוד דברים. כן? ומי שרוצה רק את זה, הוא נהיה עשיר.
אני מאמין בהודו, 98% עלים ירודים, החלום שלו זה לא תעשיר. זה לא...
לא נכון.
ולא אף אחד.
התשובה היא שאני חולק על זה. עכשיו אנחנו עוברים לפרק ו', פסוק א'. פרק ו', פסוק א', ויהי. כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. לא מובן בכלל מה שכתוב כאן. קודם כל, מה זה ובנות יולדו? וכי לא נולדו בנות לפני כן? תמיד נולדו בנות. על אדם הראשון כתוב היולד בנים ובנות. ועל כל הדורות כולן נאמר ויולד בנים ובנות. אז מה קרה שפה אומרים ובנות יולדו להם? לא מובן. אלא כנראה שזה הגיע איזה שלב בתרבות האנושית ששמו לב לזה שיש בנות. כלומר, היופי הנשי הפך להיות מרכזי בתודעה האנושית. יש בנות. נו, ולפני כן, היו, אבל לא שמו לב. באדם וצילה, מצאנו גם כן, כן?
שיש הבדל, זאת אומרת, לקחת לזה אחד לזה.
כן, בוודאי. זאת אומרת שיש מרכזיות ליופי הנשי. וזה אופייני למצבים של סופי תרבות. בסופי תרבות, בסיומים של מהלכים היסטוריים, יש העלאה של הדמות הנשית. אנחנו רואים את זה בהרבה אופנים. זה יכול להיות לטובה, זה יכול להיות לרע. לטובה, בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו. נכון? כלומר, הגאולה זה סיום של מהלך. אז מגיעה גאולה, יש אישה. כן? כמו כן גם מצאנו שיש מדרשים, ספר זרובבל למשל, שמדברים על כך שאם המשיח מופיע איזה דמות נשית, ששמה חפציבה, והיא פועלת את גאולת ישראל. כן? כל פעם שיש איזשהו סיום. יש גם מובן במובן השלילי. המובן השלילי זה שחיצוניות החיים הופכת להיות עיקר במקום תוכן החיים. כמו שמצאנו בעדה וצילה, שנעשתה הפרדה בין הפוריות לבין היופי. וגם פה, מה?
יש לזה גם דוגמה היסטורית מודרנית?
יש דוגמה היסטורית מודרנית. למשל, אנשים סיפרו לי שבתרבות המערבית, הדמות של הבלונדינית הגדולה, עם העיניים הכחולות, הפכה להיות מרכזית. שמת לב? כן? זה בסופי תרבות, זה נמצא. עכשיו, יש גם פה ביטוי, והיא כי החל האדם לרוב. מה זה לרוב? לרבות, נכון? הרבה. זה מזכיר לנו איזושהי ברכה שנאמרה בראשית האנושות. פירו ורבו. ומה יתקיים פה רק? רבו. מה עם פירו? מה ההבדל בין לפרוט לבין לרבות? לפרוט זה איכותי ולרבות זה כמותי. הכמות הפכה להיות עיקר. כן, יש תמיד מה שנקרא התפוצצות אוכלוסין בסופי תרבות. כן? אבל בעצם הריבוי הכמותי הפך להיות גם כן הערך המרכזי בתודעה האנושית. היסוד האיכותי נעלם. ואז שמו לב לחיצוניות של החיים ובנות יולדו להם. כן? אני, כשאני אמרתי שזה קורה בסופי תרבות, התכוונתי למה שאני אומר. הלאה. ויראו, ואז התוצאה היא שנעשים ניסיונות של חיבור, של ערכים מפוזרים, וזה יכול לקבל צורה טובה, זה יכול לקבל צורה רע. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה. ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. לפי התיאור כאן, זה דבר שלילי. כן? חזל רמזו, אמרו שפה נרמז שהם היו חוטפים נשים, מכל אשר בחרו. ויאמר השם, לא יד... אבל זה גם יכול להיות חיובי. כן? כמו שכתוב משל בפסוק ד', הנפילים היו בארץ בהם מהם, וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וידעו להם הם הגיבורים. ולפי מה שלמדנו בשיעור הקודם, הגיבורים זה האופן החיובי של ההתחברות הזאת. אז כך שאנחנו רואים שבמפגש בין השושלת של בני האלוהים לבין השושלת של בנות האדם, היו תוצאות חיוביות ותוצאות שליליות. המשפחה של נוח היא דוגמה להצלחה של הכיוון הזה. ויראו, אז עכשיו, מה?
בעצם רק המשפחה של נוח.
אני לא יודע אם רק המשפחה של נוח.
אם אנחנו יודעים שבמבול כולם משחקו, אז...
אני לא יודע אם רק המשפחה של נוח. אתה מניח שרק המשפחה של נוח היו צדיקים? אני לא בטוח בכלל. כשאנחנו נגיע לנושא המבול, נצטרך לדון בזה. אבל אנחנו עוד לא קראנו את זה. עכשיו, מי הם הנפילים? מי זה הנפילים? כן, לפי המתואר בתורה בהמשך, נפילים מדובר על ענקים. כלומר, אישויות ענקיות. כן? אז אישיות ענקית זה יכול להיות לטובה, זה יכול להיות לרעה. עכשיו בואו נראה... את הפסוק ג' שעליו דילגנו.
מה שרב מסביר, זה לא פיזית, אלא נפשית.
אינני יודע אם זה רק נפשית. ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם. פסוק ג', כן? בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. משפט לא ברור. יש הרבה מדרשים, מוכרים בוודאי לציבור היקר, אבל מה פירוש לא ידון? ידון הכוונה מלשון לריב, כן? ריב ומדון. לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר. עכשיו, בשגם, מילה יחידאית. זה כמו באשר גם, כן? בשגם, באשר גם הוא בשר. כמו בשה גם. אמרו חז"ל, משה מן התורה מניין? זה מעניין השאלה הזאת של חז"ל, במסכת מגילה. משה מן התורה מניין? מחפשים, איפה כתוב משה בתורה? לא מצאו פסוק. חיפשו, לא מצאו. מישהו אמר, כן, בשגם, בגמטריה, משה. כנראה שהפסוק, וידבר השם אל משה למור, באותו יום הלך לישון, לא יודע. כן? לא מצאו את הפסוק. אבל בשגם, בגמטריה, משה. אגב, זה ברור שזה צודק, שההסבר הזה הוא נכון. למה? כתוב, והיו ימיו 120 שנה. על מי נאמר בין 120 שנה במותו? כתוב על משה. אז אם כן, הוא מפורש. בשגם הוא בשר, ברור שזה משה. כי הכתוב והיו ימיו 120 שנה. מה עומד מאחורי השאלה הזאת? פשוט מאוד. יש אפשרות שהאנושות כולה תימחק. זה מה שקרה בדור המבול. זה נורא. דור שלם הולך לאיבוד ואין אפשרות שמישהו יציל אותו? מי המציל? מי המושיע בתורה? משה. אם כן, חייב להיות שמשה היה בדור המבול. לכן מחפשים אותו, איפה הוא? מצאנו אותו, בשגם ובשר. או, אבל מה? מה קרה למשה בדור המבול? נעלם. איפה הוא נעלם? בתוך המים, איך אני יודע? ותומר, כי מן המים משיתיהו. הסימן שהוא היה במים, עד עכשיו. והוציאו אותו מן המים בדור יציאת מצרים. אבל עד אז הוא היה בתוך המים. מה היה יכול להציל את משה? הטבע. ולכן, מה הציל את משה? שמה אותו בתוך הטבע על פני היאור, נכון? והמים. זאת אומרת, משה חזר בדור יציאת מצרים, אבל הפעם זה תפקד. מובן מה שאני אומר? אני רוצה להבין קצת יותר לעומק. אם נסתכל לרגע אחד, ופה אני עושה פעולה שהיא חריגה מבחינת הנהלים של הלימוד הזה, אבל מותר לי לחרוג לפעמים, נסתכל בספר שמות בפרק למד ג'. בספר שמות פרק למד ג', פסוק י' ב'. מה כתוב שם? ויומר משה אל השם, ראה, אתה אומר אליי, העל את העם הזה. מתי הוא אומר לו את זה? אחרי שהוא אומר לו שהוא שולח מלאך במקום שכינה, שתנהיג את העם. נכון? הקדוש ברוך הוא כועס, כביכול, אחרי חטא העגל, אומר, אתם לא ראויים לזה שהשכינה תתהלך ביניכם, במקום השכינה אני שולח לכם מלאך, פקיד זוטר. הוא ינהיג את העם במדבר. נכון? משה משחק אותה נעליו. מה, אתה שולח לי פקידים זוטרים? ככה אתה עושה לי? ויאמר משה אל השם, ראה, אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח אימי. כי אני אפילו לא מכיר את האיש, את המלאך הזה שאתה שולח. לא יודע מי זה בכלל. איזה הדרכה הוא קיבל? האם יש לו בכלל תעודות? כן? הכשרה רשמית? משהו? שום דבר. ואתה אמרת, ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי? ככה מתנהגים עם חברים? ואתה, אם נמצא תיכן בעיניך, עוד יהיה נינת דרכך וידעך למה נמצא חן בעיניך, הוא ראה כי עמך הגוי הזה. כלומר, משה משחק אותה, הבן הנעליו, שבדרך כלל אתה מתייחס אליי יפה, והפעם שלחת לי מלאך, כן? עכשיו, בואו נראה, אני רוצה עוד פעם לקרוא את הפסוק הזה, ואתה אמרת, משה אומר, אתה זוכר שאתה אמרת, ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי? כלומר, משה מצטט איזושהי אמירה קדומה של הקדוש ברוך הוא, נכון? ואני שואל, איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שהוא מוצא חן בעיניו? המקום היחיד שבו כתוב שמישהו מצא חן בעיני השם זה על נוח. אז מה אומר משה? כשהייתי נוח, אמרת, מצאת חן בעיניי. ועכשיו שכחת אותי. ברור. לכן חז"ל אומרים, בסדר, משה היה בדור המבול. איפה הוא הסתתר? בתוך נוח. שם הוא היה. אבל מה? לא בא לי בביטוי. מובן מה שאני אומר. זה הגיוני, לא? זה מה שכתוב. טוב, כן.
זה תלוי בדור או תלוי בבחירה
זה באמת שאלה גדולה. האם זה תלוי בדור או בבחירה החופשית של המושיע? יש בספר הזוהר דיאלוג בין משה לבין נוח. כן? מספרים ככה בשמיים, כן? בגן עדן, שם מסתובבים שם בין הסטנדרים, משה ונוח, משה ומתקרב לנוח, אומר לו, אתה לא הושעת את הדור שלך, אני הושעתי את הדור שלי. ואז נוח עונה למשה, איזה חוכמה. אם את הדור שלי אי אפשר היה להושיע, אם הוא לא היה נכחד, אז האנושות הייתה כל כך נופלת שהדור שלך אי אפשר היה להושיע. אז תגיד לי תודה.
ברור.
כלומר, זה, יש מקום להתלבטות. מחלוקת נוח ומשה.
בסדר?
טוב. אבל על כל פנים, זה ברור. חייבים למצוא את משה בכל מצב, במיוחד במצבים גרועים. אז משה היה שם, בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. פסוק ה. וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו. כלומר, כל זה היה מיותר. חז"ל אומרים את זה יפה, אומרים, הקדוש ברוך הוא שם רקיע בתוך המים, כדי להפריד, להבדיל, בין מים למים. למה היה צריך להבדיל בין מים למים? כדי ליצור בועה. בתוך הבועה הזאת, יוכל האדם לחיות. אז אם כן, כל הרקיע, זה היה בשביל האדם. אבל אם האדם לא ראוי, אז בשביל מה הרקיע? מחברים מחדש את המים העליונים, המים התחתונים. בסדר? ואז יש מבול. מובן? טוב. פסוק זין. ויאמר השם. אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מנער ועד זקן, מאיש ועד אישה. ככה יצריך להיות כתוב, לא? כתוב כך? אתה שם עם הכיפה. כתוב ככה? אתה לא שם לב, נכון? אני שוב חוזר על הפסוק. ויאמר השם, ממחה את האדם אשר בראתים על פני האדמה, מנער ועד זקן, מאיש עד אישה. כתוב או לא? לא כתוב, נכון? אבל שמת לב שלא כתוב. עכשיו אתה שם לב. היה צריך להיות כתוב. הרי אם הקדוש ברוך הוא אומר שהוא ימחה את האדם ואחר כך הוא מפרט, אז צריך לכל סוגי האדם. כן? אני יודע, שחור ולבן, לא יודע, עשיר ועני, חכם וטיפש, אבל לא כתוב ככה. כתוב, ימחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה. אז מה זה פה בהמה? זה סוג מסוים של אדם. כלומר, כל סוגי האדם, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים. כלומר, ארבעה סוגים של בני אדם יש. אדם, בהמה, רמס ועוף. בסדר? זה כולל, בדרך אגב, גם את בעלי חיים. ודאי שגם בעלי החיים ייכחדו בעקבות כך. אבל זה מתחיל מן האדם. כי ניחמתי כי עשיתים ונוח. כלומר, אני רוצה להשמיד את כולם. ובכלל זה, את נוח. נכון? איך אני יודע שככה צריך לקרוא את הפסוק? שימו לב לטעם שנמצא מעל המילה ונוח. זקף גדול. נכון? על מה מורה זקף גדול? על הפסקה. כאילו שהמשפט נגמר שם. כי ניחמתי כי עשיתי, ובכלל זה נוח. כן? חז"ל אומרים במסכת סנהדרין, אף נוח בכלל הגזרה היה. עכשיו צריך להבין למה. למה גם נוח? פשוט מאוד. אנחנו רגילים לחשוב שאם יש איזה אסון גדול, מי ניצל? אנחנו אומרים, הצדיקים. מי שצדיק, ניצל. אבל במציאות, מי שניצל, זה מי שיודע לשחות. לא הצדיק. יש צדיק שיודע לשחות, אבל יש צדיק שלא יודע. או שיש לו גלגל הצלה. כן? או שמצא איזה קרש, משהו. כן? לכן, אין שום סיבה שבגלל שהוא צדיק, הוא ינצל. לכן, גם בכלל הגזרה, ניחמתי כעשיתי ונוח. אלא שמצא חן, שנאמר, ונוח מצא חן בעיני השם. איך אני יודע שככה צריך לקרוא את הפסוק? כי לפני כן יש סוף פסוק, לפני המילה ונוח. אז זה אומר שהמילה ונוח נקראת לשני הכיוונים. או נאמר את זה אחרת. זה שהכתוב אמר ונוח מצא חן בעיני השם, כלומר, למרות הכל, נוח מצא חן. ואם הוא מצא חן, זה סיבה להציל אותו? לא כל כך ברור. לא מובן הסיפור הזה שהוא צריך הצלה. אבל פה אני רוצה להעמיק עוד קצת. מה זה חן? אם הוא מצא חן, זה סימן שהוא לא היה צדיק.
שקר.
שקר החן, נכון? חזל אמרו, זה כתוב במשלה. אבל יותר מזה. כן, אשת חיל זה פרק במשלה. כן. ונוח, מצא חן. חן, אם מישהו מוצא חן, סימן שלא מגיע לו. כן, חן, זה מלשון. חינם, לא, זה לא חיצוני. דווקא להפך, זה פנימי. חן, זה מלשון חנינה. חינם. כן, מי שנותנים לו חנינה, זה סימן שלפי המשפט, מגיע לו העונש. אבל, יש חנינה. ג'סטה. ואז לא מובן למה. כן? כלומר, אם הוא מוצא חן, סימן שהוא לא צדיק. עכשיו יש פה בעיה. בהמשך כתוב, יש פסוק בפסוק ת'. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. אם כן, יש לנו סתירה בין פסוק ח' לפסוק ת'. לפי פסוק ח' הוא לא צדיק, הוא רק מצא חן. פסוק ת' הוא צדיק. אתם מבינים את הקושי שיש כאן? גם מצאנו בספר משלה, בפרק המתחיל במילים אשת חיל מי ימצא, נאמר שקר החן והבל היופי. יוצא לפי זה שהיופי זה דבר אמיתי, למרות שזה חיצוני. כן? היופי זה דבר אמיתי. אלא מה? זה דבר אמיתי מחוסר ערך, הוא הבל. אבל הוא קיים. לעומת זה, החן הוא שקר. זאת אומרת, החן זה נתינת יחס אל דבר שאין בו יופי, כאילו היה יפה. למשל, חזל אמרו שאסתר המלכה הייתה מכוערת. ירקרוקת הייתה. הייתה מכוערת. איך יודעים את זה? שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן. בעיני כל רואה. אם היא נשאה חן, סימן שהיא לא הייתה יפה. כן? אבל כמו שאמר נתן אלתרמן, בכל זאת יש בה משהו. מה זה המשהו הזה שגורם שלמרות שהיא לא יפה, היא מוצאת חן? כן? יש פה משהו שמסתתר. עכשיו, השאלה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, כי כאן יש נקודת מחלוקת עצומה בין היהדות לבין הנצרות. הנצרות מביאה מהפסוקים האלה ראיה לכך שלהיות צדיק זה לא עוזר כלום. נכון? כל אדם, בין צדיק, בין רשע, לפי התיאולוגיה הנוצרית, נוחל גהינם נצחי. מדוע? בגלל חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון זה קטם בנשמת האדם שלא ניתן למחייה. אבל יש דבר אחד שיכול להציל, זאת החנינה. כלומר, לפי שיטתם, צדיק זה לא עוזר, חנינה זה עוזר. ובמראה, הנה אתה רואה, נוח יש צדיק, ובכל זאת כדי לנצל היה צריך למצוא חן. עד כאן הקריאה הנוצרית של הפסוקים האלה. נו, זה הוכחה, לא? אני מבקש מאף אחד לא להתנצר בעקבות זה. כן. האמת היא שזה פשוט בגלל שהם לא יודעים לקרוא. עם כל הכבוד, הם צריכים ללמוד לקרוא. מה נאמר בפסוק? בעיני מי מצא נוח חן? בעיני השם, נכון? עכשיו, לפני מי הוא היה צדיק? אני מבקש בלי ניחושים. אני רוצה שזה יהיה בנוי על פסוק. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים יתהלך נוח. אם כן, נוח היה צדיק לפי הקריטריונים של אלוהים, אבל לא לפי הקריטריונים של השם. נכון? כלומר, כנראה שכדי להינצל, לא מספיק להיות צדיק לפי המידות של אלוהים. מדוע? כי אלוהים הוא לפי מה שלמדנו עד עכשיו. מה כתוב בתורה על אלוהים? שמה הוא עשה? מה הדבר הראשון? אתם למדתם מדרשים, ואתם שומרים, אלוהים מידת הדין. בתורה שלי זה לא כתוב. אני רוצה לדעת מה כתוב בתורה שאלוהים עשה. דבר הראשון. ברא את השמיים ואת הארץ, נכון? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז הוא ברא את העולם. זה מה שכתוב. העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, איך מתנהל? על פי איזה חוקיות? הטבע, לא לפי המוסר, אלא לפי הטבע. יוצא שאם אדם הוא צדיק לפי מידתו של אלוהים, אין שום סיבה שכאשר יש אסון טבע, הוא ינצל. וזה מידת הדין. בסדר? זאת אומרת, צריך להבין, כשחזל אומרים מידת הדין, הם למדו את זה מאיזשהו מקום. מאיפה הם למדו את זה? בגלל שזה הטבע. אז לכן, עדיין לא מובן, למה הוא מצחן. אבל קודם כל להבין מדוע, אם הוא הצדיק של השם, אז ברור שהוא צריך להינצל, בניגוד לתיאולוגיה הנוצרית. אבל הוא צדיק לפי אלוהים. זה הבעיה. לכן זה לא מספיק. אז למה הוא מצא חן? זה אנחנו צריכים למצוא סיבה. אבל... מה?
המבול הוא טבעי?
נגיד, המבול, אני לא יודע אם הוא טבעי או לא, אבל לטבוע במים זה טבעי. כשיש מים, טובעים. כן. לא, ממש לא.
מה שאני רואה פה, היה פה שני הלבות שונות. לפני המבול, הטבע כן היה תלות במוסר. זאת אומרת, ההתנהגות חוקית היה לפני המוסר. רק אחר כך הטבע מתנהל בצורה אותו.
ממש לא, ממש לא. כן, אבל זה נצטרך להבין. מה זה קהילת הארץ, כן? האם קהילת הארץ עוד לא אומר שזה מוסרי. אבל טוב, נצטרך ללמוד, אני לא יכול להרחיב עכשיו. אבל מה שאני רוצה פה להבליט, זה הנקודה הזאת. יש הבחנה בין צדיק של אלוהים לבין צדיק של השם. יותר מזה, הצדיק של אלוהים בא לאחר מעשה. תסתכלו בפסוק ת', את האלוהים מתהלך נוח. אז מי הולך ראשון? אלוהים או נוח? אלוהים הולך ראשון. נוח הולך בעקבותיו. באברהם נאמר בפרק י' ז', התהלך לפניי. ומי מדבר איתו שמה? לא. השם. כן? וירא השם אל אברהם. ויאמר אליו, התהלך לפניי. זאת אומרת שיש הבדל בין צדיק שיוזם לבין צדיק שנגרר. שימו לב, האלוהים התהלך נוח. תסתכלו את שלושת המילים האלה. האלוהים התהלך נוח. סופי תיבות, בבקשה. אותיות חכם, כן? ככה מובא בבעל הטורים. אבל הוא חכם של סופי תיבות, וגם בסדר הפוך. זה נקרא חכם לאחר מעשה. כלומר, אחרי שהמאורע קרה, בא החכם מסביר לך מדוע זה היה חייב להיות. אבל הוא לא יכול לצפות אותו מראש. כלומר, הוא הצדיק הנגרר, ואנחנו נראה את המשמעות של הדברים האלה, בעזרת השם בהרחבה יותר גדולה, ואולי גם תרס את זה לשאלה שלך בפעם הבאה. שלום.